שלום לכם, אנחנו All In. כדי לעקוב אחרינו ולצפות בפרקים המלאים, חפשו אותנו ביוטיוב או בפייסבוק. All In, הבית של הפודקאסטים.
הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום, כאן אברום בורג. ברוכים השבים וברוכות הבאות לקוגיטו. אל ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום עם הפרופסור אבנר וישניצר. שלום אבנר.
היי, שלום.
ראש החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב, עם שימת לב מיוחדת להיסטוריה התרבותית של האימפריה העות'מאנית המאוחרת. היו מיליון סיבות שרציתי לשוחח איתך, חלקן פוליטיות שיש לנו, הייתי אומר, בין 100-200% הסכמה, חלקן מורשות בית אבא, כלומר, שלי יש עם בית אבא שלך, אני לא בטוח אם לך יש עם בית אבא שלי, אוקיי? אבל אבא היה מעמוד התווך של קהילת הריצה בדור הקודם, ובמובן הזה זה... יש דברים שאי אפשר לקחת, אבל בראש ובראשונה, כי אתה עוסק במשהו שאם יהיה לי חלום נוסף פעם בחיים, זאת הרומנטיקה שהייתי עוסק בה, באימפריה העות'מאנית, אבל לא בצד הכוחני בלבד, אלא ביופי הטורקי, נכון? העות'מאני והטורקי.
אז בשבילי זה הכל ביחד. אימפריה זה תמיד גם חרב ודיכוי, והתפשטות ודחף, דחף לגדולה, גדולה במובן הזה של להרבות, להרבות רכוש, להרבות אדמות, להרבות יוקרה, אבל זה גם תחכום, וזה גם עידון, וזה גם איזה מין יכולת להשיג את האומנות הטובה ביותר, ואת הבגדים היפים ביותר, והאריגים היקרים ביותר, ולייצר חיבורים. אימפריה בנויה על חיבורים, בא במידה שהיא בנויה על הפרד ומשול.
כמעט הייתי לוקח את המשפט הזה ומפרק אותו לשיחה שלמה, כי עוד ועוד ועוד אומר שכמו קפיטליזם צרכני, היא צריכה כל הזמן לגדול, כי אם היא לא תגדל, היא תקרוס וכו' וכו', אבל נגיע למקומות האלה, וביקשתי ממך משהו, ונתת לי שיר של מישהו בשם קול נסימי.
כן, קול נסימי.
קול נסימי, דרוויש בקטשי.
כן.
שמה זה הדרווישיזם ומה זה הבקטישיזם, אולי נגיע ואולי לא, שבספר האחרון שלך, סדר חדש, יש את השיר.
כן.
יש לך ספר חדש שנוגע באמת כולו לערב נפילת האימפריה.
כן.
נכון?
ערב, אני יודע...
100 שנה לפני נפילת האימפריה, בסדר גודל...
אני כל מיני אומר לסטודנט, תראו, מדינת ישראל זה סיפור של 75-6 שנים. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים שאנחנו נמצאים בתחילת המאה ה-19, ברומן הזה, בסדר חדש, יש להם עוד 120 ומשהו שנה לרוץ קדימה.
כן, אבל הזמן אז... היום הזמן יותר קצר. 100 שנה שלפני 100 שנה, זה כמו עשור של היום בערך.
יכול להיות, אבל מבחינת האופק של אנשים, כשאנשים נמצאים, אנשים תמיד חיים בהווה, והעתיד הוא מבחינתם לא ידוע. ובמובן הזה, זה אותו הדבר ב-1900 וב-2024. כלומר, אנחנו מסתכלים קדימה ואנחנו אומרים, אוקיי, לאן צועדת מדינת ישראל? ואנחנו לא יודעים, כן? יש כאלה שחושבים שהיא צועדת לבית מקדש שלישי ועוד רגע... משיח בן דוד מגיע, ויש כאלה שחושבים שהיא...
מה, לא?
אני לא בטוח.
אני פחות.
כן. ויש כאלה שחושבים שהיא שוקעת במצולות, ויש כאלה שהם בין לבין נבוכים, והם הרבה מצאות.
בספר אתה עושה מאמץ אדיר להתחמק מנקודת מבטו של מי שכבר יודע.
נכון מאוד.
וב-85% מהמקרים אתה מצליח, פה ושם יש מבט רטרוספקטיבי.
כן, אבל אז תגיד לי איפה, כי אני...
לא עכשיו, לא, הספר הוא נפלא, אני אכן אגיד לך, אולי נגיע קצת לספר, איזה סגנונות אני מזהה בתוכו, ומה אני רואה בו. והספר של כול נשימי הוא כך עשיר. עתיתי את גלימת הגינוי על כתפיי בעצמי, את מי הוא מגנה, נגד מי הוא, איזה תנועת מחאה יש פה. את בקבוק המכובדות ניפצתי על אבן, ואין זה עסקו של איש. היידר, היידר, ניפצתי על אבן, ואין זה עסקו של איש. וואו, יש כאן כעס מאוד מאוד גדול. על מי הוא כועס? מתי זה נכתב? מי זה האיש הזה?
אוקיי, אז כול נשימי הוא שם עת. במסורת הזאת תמיד יש, למשוררים יש...
אבות ישורון, כן, רבי בנימין. כן,
אבל זה תמיד, כן, יש שם עת, שהוא, יש משמעות לאיך שהם בוחרים אותו, והוא משורר בין המאה ה-17 ממסורת של שירה עממית, אנטולית, שמחוברת למסדר הסופי הבקטשי. אז אולי
רגע,
נגיד...
רגע.
זהו, אני לא...
רגע, לאט לאט. כן. אנחנו אומרים היום טורקים, אבל זה לא עות'מאנים.
לא.
אז מי הם העות'מאנים ומי זה הטורקים? Okay. כי הימים ההם הם ימים עות'מאנים, הם לא ימין טורק.
אז, אז רגע.
הגדרה ראשונה.
מעולה, מעולה, שאלה במקום. על העות'מאנים צריך לחשוב כמו שאנחנו חושבים על ההאבסבורגים או על הבורבונים. כן? העות'מאנים זה משפחת, משפחת מלוכה, כן? זה בית, בית, בית מלוכה או משפחה שמעבירה את השלטון בטריטוריה מדור לדור. ועד המאה ה-19, מי שאומר על עצמו שהוא אוסמנלי, שהוא אוטמני, מתכוון שהוא או בן המשפחה האוטמנית, או ממשרתיה של השושלת, וזה יכול להיות אלפי ועשרות אלפי אנשים שכך תופסים את עצמם, אבל רוב האנשים לא היו אומרים על עצמם עד המאה ה-19, אני אוסמני. הם היו אומרים, אני יהודי, או אני סנדלר, או אני בן העיר חלב, או אני בן שכונה זאת וזאת, או אני בן משפחה זאת וזאת, העות'מאני זה משהו ששייך לשלטון, אוקיי? עכשיו, אנשים גם לא היו מגדירים את עצמם ברמה הלאומית, הם לא היו אומרים, אני טורקי.
שזה היום.
שזה היום.
כן.
אז כשאני אומר שזה מסורת אנטולית, אני לא במקרה אומר מסורת אנטולית, כלומר, אני מגדיר את זה על סמך הטריטוריה שלימים תהיה טורקיה, הרפובליקה הטורקית.
ואז אתה אומר, הוא דרווי, הוא סופי.
כן.
במובן של, איך נגיד את זה, המיסטיקה, המיסטיקה המתרגשת.
נכון.
בעולם המוסלמי. אם, אז, אם נזרוק את זה לימינו, נכון, מין חסידות.
נכון. זה הכי קרוב, הכי קרוב, כן, שאפשר להגיע בעולם היהדות, איזשהו משהו שאולי בין קבלה לחסידות.
כן.
ובעצם האסלאם הסופי, שחוזר אחורה לימים המוקדמים ביותר של האסלאם, הוא הזרם שמדגיש את החוויה הפנימית של האמונה.
וגדול משורריה הוא רומי.
כן, רומי הוא בהחלט אחד הדמויות.
ואתה נשען עליו בכבדות.
כן, אז כן, רומי הוא באמת, כן, אחד, אבל יש עוד כמה, כמו חפז, שגם הוא נזכר, כן, פה.
ונסימי מתכתב עם השירה הזו.
נכון, אוקיי. בהחלט.
אז
בהחלט.
עכשיו על מה הוא כועס במאה ה-17?
אז בתוך האסלאם הסופי, כן, יש, צריך לחשוב על זה כעל ספקטרום ענק. בקוטב אחד שלו, אורתודוקסים גמורים. זאת אומרת, אם לתרגם את זה למונחים של יהדות, הם מקיימים תרי"ג מצוות, כן? קודם כל מצוות, זאת אומרת, קודם כל שריעה.
כמו בירוקרטים של קיום מצוות.
כן, כן. זאת אומרת, קודם כל תקיים מצוות, אבל הם מחפשים את החוויה הרוחנית. כן? ואז הם משתתפים דרך קבע בתקסים סופים, שזה תקסים שתכליתם להגיע לאיזושהי התעלות רוחנית.
אקסטאזה.
אקסטאזה, כן.
כולל שימוש בחומרים משני תודעה.
גם, לא בהכרח זה תלוי במסדר, יש המון מסדרים, יש כאלה שעושים תקסים שכוללים נגינה, ריקוד, שינון של...
מונוטוני מאוד הכל.
כן, שינון מונוטוני של... כן. נוסחאות קבועות, יש כל מיני דרכים להגיע למה שהם תופסים אותו, כן, מנקודת מבטם, כאיחוד עם האל. כן? נגיד, דימוי סופי קלאסי הוא שכשבאנו לעולם, כן, נפרדנו מהים, הים, אותו קיום אלוהי, אוקיינוס שאין לו גבולות. זה האחד, זה האלוהים. כשבאנו לעולם, נפרדנו בעל כורחנו מהקיום הזה, ובה בעת קיבלנו את הקיום העצמאי שלנו, כמו טיפה של מים, שיש לה קיום עצמאי, כן? נבדל. אבל הטיפות רוצות להתחבר אחת לשנייה, יש להם איזה מין כוח נשיכה, ובסופו של דבר אנחנו שואפים לחזור ולהיבלע
בים הגדול.
בים הגדול. ואז לאבד את העצמיות שלנו.
להתאחד עם אלוהים.
כן, ואז אנחנו גם מאבדים את העצמיות שלנו, כי העצמיות שלנו היא בעצם אשליה.
כן. ואז שוב אני חוזר, והוא במאה ה-17.
והוא במאה ה-17, והוא בקוטב השני. אמרתי, יש קוטב אורתודוקסי. נכון. יש קוטב הטרודוקסי. כלומר, אנשים שלא רק שהם לא מקבלים על עצמם את ההלכה המוסלמית, הרבה פעמים הם מטריסים כנגדה.
הדוקסה זאת ההשקפה.
כן.
כן, הטרודוקסי הוא מרובה השקפות.
כן. אולי יותר מדויק להגיד עליהם אנטינומיאנים, יש מתווכחים על זה, אני לא חושב שזה חשוב.
לא חשוב לנו עכשיו, כן.
לנו זה לא חשוב. אנחנו מדברים על אנשים שהם רואים בקיום המצוות עניין חיצוני לחלוטין, שטחי, שקרי. ממש ככה. בקוטב הרדיקלי. זה המונחים של הסופים עצמם, זה הדהר, זה החוץ, זה חיצוני, זה שטחי. מה שאדם צריך לחפש זה את החוויה הפנימית. ולכן הם בזים לאנשים שמתהדרים בקיום מצוות.
אז הוא כועס עליו בעצם, על הקוטב הנוקשה.
כן. אלה האויבים שלהם.
המתחסדים אומרים שיין האהבה הזה אסור. אני מוזג, אני שותה. החטא שלי הוא ואין זה עסקו של איש. היידר, היידר, החטא שלי הוא ואין זה עסקו של איש.
בדיוק. זאת אומרת, בטורקית זה אפילו יותר חריף. הוא אומר, סיזנה, מה זה העסק שלכם, כן?
מה אתה מתערב בכלל?
מה אתה מתערב בכלל? עכשיו, הבקטשים, אותו מסדר סופי רדיקלי, הם שתיינים. הם שותים כחלק מהפולחן שלהם.
כמו העלבים.
כן, העלבים הם, בעצם העלבים הם התפתחו מתוך המקדש.
אולי נגיע לזה, כי זה הפך, העלבים הפכו לנושא פוליטי בבחירות האחרונות בטורקיה, אבל רגע.
נכון.
אלה שאני, מרוב שאני מתרגש, אני מדבר על מקום שאני מאוד מאוד אוהב, אז אני בורח. תהיה קצת פרופסור איתי, תשאיר אותי בתוך הקו.
אז בוא נשאר רגע עם המקדש.
אבל שנייה, עוד שנייה. אז יש את הזרמים האלה, האקסטטיים, אלה שנים ששבתאי צבי מופיע על הבמות האלה, באיזמיר, נכון. ויותר מאוחר, אם אני מפרש את תורתו של יעקב פרנק, כשבירה מוחלטת של הנורמה ההלכתית, זה כמעט מה שהוא אומר פה.
אז אני חושב שיש עוד המון לעשות, בדבר הקשר בין האסלאם הסופי, והאסלאם הסופי הרדיקלי, לבין שבתאי צבי, יעקב פרנק.
ואדון מהם עד היום?
ואדון מהם יוצאים משבתאי צבי.
אבל אז, על הקשרים של אז.
יש חוקרת מוכשרת, אדר פלדמן סמט, שעובדת על הדברים האלה בדיוק, ואני חושב ש...
תשלח לי אחרי כן את הפרטים, כי אני רוצה לשוחח איתה.
אני מאוד ממליץ. והיא גם עוסקת במוזיקה הסופית והשבתאית בעיקר.
יפה.
כן. אז יש פה קשר מובהק, כן? דרך אגב, אפשר לדבר גם בהקשרים אחרים על הקבלה הלוריאנית, שמתפתחת בצפת, תחת שלטון עות'מאני, כן. במאה ה-16, ובעצמה משפיעה על התנועה השבתאית. אז יש פה המון המון חיבורים שהם עדיין פחות מדי נחקרו.
אז אני רוצה להישאר בשיר.
כן.
הוא מתמודד עם איזה, בוא נגיד, מאבק רוחני, דתי, בין תפיסות עולם אמוניות. המטאפורות שלו הן אירוטיות.
כן.
הוא כותב בבית הנוסף, שאלו את נסימי, האם אתה בטוב עם אהובך? בטוב או לא, הוא האהובי ואין זה עסקו של איש. היידר היידר הוא אהבי ואין זה עסקו של איש. האירוטיקה הייתה נזילה אז, להיות חד מיני, זה חלק מנורמה?
כן, אז אני רוצה להגיד קודם כל מה זה היידר, היידר, כדי ש... כי כן. הוא חוזר על זה. היידר זה כינוי לאלי, ואלי מזוהה באסלאם הסופי עם תורת הסוד. זאת אומרת...
וואו, זה לא אלי של השיעים.
זה אלי של השיעים, בדיוק.
אוקיי, הוא אלי ואלי אללה?
כן, כן, בדיוק אוקיי. זה. וגם בשביל סופים סונים לגמרי, ואגב, כל ההבחנה הזאת, זה לא שהיא לא קיימת, אבל הגבולות, כן... הם, למשל הבקטשים, הם מאוד מאוד שיעים בהרבה מאוד מהמרכיבים, מהאמונות שלהם, מהזה, והם מעריצים את אלי, כן? אז הם פונים אליו גם בשיר הזה, היידר, היידר, כן? כי הוא זה שמזוהה יותר מכל עם תורת הסוד, כן? עכשיו, שאלת לגבי אהבה. שאלת לגבי אהבה. אז אהבה היא, אם אני צריך לסכם את ה... להגיד את הקונספט המרכזי של האסלאם הסופי, זה אהבה. אוקיי?
אהבת האל, אהבת האדם.
אהבת האל, אהבת אדם, אהבת העולם. כי העולם, הבריאה, הבריאה היא השתקפות של האל. השתקפות חלקית, אבל היא השתקפות של האל. ובניגוד לכל מיני שוללי העולם הזה, שהיו גם הם חלק מהזרמים הרדיקליים באסלאם המוקדם, מתפתח זרם שרומי הוא אחד מהזה שאומר, לא, העולם, כן, הבריאה, הבריאה היא חלק מהקוסמוס, והיא בעצמה, אם אנחנו נשארים רק בעולם הזה, שבועים באשליות שלו, אז אנחנו תקועים. אבל אפשר דרך לעבור דרך הריבוי, הריבוי זה כל התופעות, עולם התופעות, אנחנו יכולים לעבור דרכם, למשל להתבונן בפרח, ולראות את ההתגלות של אלה מונחים שלהם, תג'לית, התגלות של האל, כן? אבל צריך לדעת להתבונן, צריך לדעת לקרוא את לשון המצב, כן? הכל מונחים
מעניין,
שלהם.
זה מאוד אגב, דומה לדברים שמתחוללים אצלנו בהחלט, בעולמות האלה.
יתרה מזאת, השירה עצמה נתפסת כמכשיר, המטאפורה, כן? הרי מה קורה כשאתה משתמש במטאפורה, אתה רואה דבר בדבר אחר. תמיד הדוגמה שנותן לסטודנטים שלי זה ים השיבולים, אז ים השיבולים שמסביב, ים השיבולים נישא ברוח. אתה מסתכל על שדה שראית אלף פעם, שדה שיבולים, צהוב, נע בזה, וברגע שקיבלת את המילה הזאת, את הצירוף הזה, ים השיבולים, במקום שדה אתה אומר ים, פתאום אתה רואה
תגלים.
את הגלים. כן?
יפה.
זה היה שם גם קודם, אבל המטאפורה היא זאת שהעבירה אותך מהנראה אל הנסתר, ושוב, הנסתר, רייב, מי שמכיר חולית אגב, עמוסה בחולית עכשיו, זה, אז יש את ליסן אל רייב, הלשון של הנסתר, כן? אז לדעת לקרוא את הלשון של הנסתר, המטאפורה עוזרת, והשירה אמורה לעזור לך לעלות במעלות.
ואז שהנסתר כבר מובן, אז יש נסתר אחרי נסתר.
נכון, חד משמעות, בדיוק. הרעלה, אתה כל הזמן מסיר רעלות בדרכך אל המפגש, אל המפגש עם האל. עכשיו, כשסופים מדברים על אהבה, הרבה פעמים ההתנסות באהבה ארצית היא בעצם תרגול לקראת אהבה אלוהית. יש כזה מין...
אני רוצה ללכת
עוד קצת... סיפור, רק סיפור שמופיע כשיר, בא התלמיד אל השייח ואומר לו, אני רוצה לאהוב את האל, אני רוצה שתלמד אותי דרכיך. השייח אומר לו, אהבת כבר בעולם הזה? אומר לו, לא. אז לך לארץ האהבה, תנדוד שם ותחזור אליי. זאת אומרת, קודם כל אתה צריך להבין מה זה אהבה ארצית בכלל, אם אתה רוצה לעלות במעלות הרוחניות.
אהבה מופשטת.
אז כשהם מדברים על האהוב הרבה פעמים, הסופים, אתה לא תמיד יודע האם הם מדברים על אדם או על האל, או גם וגם.
שיר השירים.
כן, בדיוק. זה אותו... עכשיו, לגבי מי האהוב, האם זה אהוב או אהובה, הטורקית לא מבדילה.
בשפה שלה. כן.
יתרה מזאת, גם גוף שלישי, באנגלית יש לך היא ושי, בטורקית בגוף שלישי זה או, אתה לא יכול לדעת אם זה... עכשיו, לפעמים אנחנו יודעים, כי הם כותבים, יש שירה שנכתבת...
ההקשרים.
גם ההקשרים, וגם לפעמים כותבים שירה לאדם מסוים, ואז אתה יודע מי הוא מושא השיר, כן? אבל הרבה פעמים אתה לא יודע.
אני רוצה שנלך אל הצללים, כי אתה מחפש את הבליינד ספוט של ההיסטוריה, אבל התחלנו עם שירה, בוא ניתקע בעוד רגע, אוקיי? ואחרי כן נלך למקומות אחרים. אני חושב שהוא היה מורה שלך בפוסט-דוקטורט של וולטר אנדרוס, שכתב כמה וכמה דברים על השירה הטורקית, והארגומנט שלו הוא שהשירה הזו, ודאי בתקופה המדוברת, מאוד חתרנית, והיא מתמודדת לא רק נגד הזרמים האחרים בהקשר הזה, אלא נגד שירת החצר הפורמלית, הישנה, הכבולה מאוד בתוך מוסכמותיה, והיא משתמשת בדיוק במטאפורות האלה, גם האירוטיות וגם ההומוסקסואליות, וגם כמעט פמיניזם במקומה של האישה, בתור כלים להבקיע. את חומות השמרנות של שירת החצר.
כן, אז אני רוצה רגע קצת, קודם כל זה נכון, לחלק מהדברים זה נכון. השירה החצרונית היא בעצמה, מה אנחנו מתכוונים שירה חצרונית? שירה שנכתבת בחצרות של אנשים שיש להם את היכולת לממן משוררים. אין נטפליקס, כן? באותה תקופה. אין, אתה יושב בבית, בארמון שלך, ואתה רוצה לעשות משהו בערב, אז אתה מכנס אנשים ועושים מה שנקרא מג'ליס או בזם, שזה מין כינוסים כאלה שזה יכול להיות מאוד מופקר וכולל שתייה וזה, וזה יכול להיות מאוד מעוגן, ואתה מזמין אליך מלומדים. עכשיו, משוררים הם מצרך מאוד מבוקש בעולם הזה, כי זה עולם שמבוסס על שירה. כולם יודעים, באליטה האותמנית, כולם יודעים לצטט שירה על פה, ושירה בערבית, בטורקית, בפרסית, כן?
עד היום, אגב, פה, בארץ, אנשים שהם אינטלקטואלים, או אנשים שהם בעלי רמה, יודעים לצטט שירים מאל מותנבי ועד אום קולטום ועד עבדול וואהב, you name it.
אז בעולם ההוא זה ממש מטבע עובר לסוחר. זאת אומרת, אתה לא יכול להשתלב בסביבה החברתית הזאת, בלי שאתה יודע לענות בחרוז על חרוז, כן? בלי שאתה יודע בעל פה את הפז, את רומי, את אתר, כאילו, אז וזה חלק מהסוציאליזציה, מגיל מאוד מאוד צעיר. עכשיו, השירה החצרונית היא מתפקדת גם בצורה הזאת, זאת אומרת, אני רוצה לחזר אחרי מישהו או מישהי, אני אעשה את זה באמצעות שירה. אחד מגדולי המשוררים במאה ה-16, בקי, הוא מגיע לפסגה של המשוררים, כשהוא בעצם בין הלוויה של הסולטן. כן? זה הפסגה. אבל כשהוא שר חינו, הוא פשוט פותח דוכן בשוק ומוכר שירים. כי אנשים צריכים שירים, למשל, לא יודע מה, הם חונכים את הבית וצריך עכשיו להגיד דברי שיר.
אבא תכתוב לי.
בדיוק, לא כולם יודעים זה, אבל זה מאוד חשוב, זה נחשב לדבר מאוד מאוד חשוב, וזה משהו שעושים אותו קולקטיבית. שירה זה לא משהו שאדם יושב בבית וקורא לאה גולדברג לאור החשמל, אתה יודע, הצהוב בחורף. זה משהו שעושים אותו תמיד ביחד, ומדברים על השירה ומחליפים דעות על הרמה שלה. יתרה מזאת, יחסי ציבור. אתה רוצה לפגוע ביריב, זו סביבה מאוד תחרותית של בכירים שמתחרים אחד בשני. הם עושים לעצמם יחסי ציבור, באמצעות שירת הלל, כן? מה שהיום היינו אומרים, אתה סוחר לך משרד יחסי ציבור, וכן? אז אותו הדבר. ואתה פוגע ביריבים שלך.
השירה היא סרטון תדמית, והיא כן. גם פוזיטיב ונגטיב
קמפיין. בדיוק, פוזיטיב ונגטיב. ושירה, חרוז אפקטיבי נגד בכיר יריב, מתגלגל על הלשונות, ופוגע בתדמית. אז עניין, זה סביבה מאוד מאוד פוליטית. במובנים רבים דווקא אפשר להגיד שהשירה החצרונית היא יותר שמרנית במובן, לא במובן המיני. המיני, זה נהיה מסובך, אם יהיה לנו זמן אני אכנס לזה. במובן החברתי-פוליטי, כי זאת שירה שמשרתת את בעלי הכוח.
ולשמר את הסיסטם.
בדיוק.
כלומר, כשהספר שלך שנקרא סדר חדש, שהוא בעצם התמודדות בתוך החצר עם המודרנה בעצם, נכון. יש אלה שרוצים לשמר את הסדר הישן, ויש נכון. אלה שאומרים, חבר'ה, אנחנו נתמוטט.
כן.
כלומר, הצרפתים יודעים להילחם יותר טוב מאיתנו, נכון. בואו נביא את השיטות שלהם, אז השירה החצרונית תשמר את השמרנות,
נכון.
את הבולון הזו, חדש אסור מן התורה.
נכון, נכון.
והסדר החדש הוא הרפורמה.
כן, אבל פה תשים לב שגם בסדר, גם במאה ה-17 ובמאה ה-16, קבוצות כאלה בקטשיות, כן? השירה שלהם, שהיא לא חצרונית, היא עממית, כן? היא עממית. הם כותבים בטורקית שכל אחד יכול להבין, בעוד שהשירה החצרונית, אם אתה לא נחשף לשפות האלה, ולצורת ביטוי הזאת, ולדימויים האלה, יהיה לך מאוד קשה להבין אותה. דווקא השירה הזאת, היא מאוד חתרנית מבחינה חברתית ופוליטית, היא ממש יכולה להיות על גבול הכפירה, אם לא מעבר לזה.
היא הפילה משטרים?
אני לא הייתי אומר שהיא הפילה משטרים, אבל היא בהחלט בליבם של כמה מרידות, כבר בשלבים המוקדמים של האימפריה האותמנית. האותמנים בהתחלה, השושלת הזאת בהתחלה, היא הרבה יותר קרובה לקוטב הזה. הם, אתה יודע, כשאתה רוצה לפרוע, כשאתה סוכן כאוס, אתה רוצה כלים. כשאתה הופך לקוח בעצמך, אתה רוצה לדחוק את הקבוצות האלה לשוליים. מה שחשוב להבין זה שהבקטשים הם המסדר, שקשור בעבותות ליניצ'רים, לצבאות, לצבאותיו של הסולטן. זאת אומרת, תראה את ה...
יניצ'רים אלה החיילים, לא יודע אם שכירים, אבל... חיילים, הצבא המקצועי.
זה היה צבא מקצועי לכל דבר ועניין, במאות ה-15-16, צבא ש... כל צבאות אירופה התקשו לעמוד מולו במאה ה-15 וה-16, צבא של האימפריה הסונית הגדולה. מהמאה ה-16 מתחילים יותר ויותר להגדיר את הסוניות שלהם, את האורתודוקסיות שלהם. זה לא רק כל כך היה קודם חשוב, אבל עכשיו זה נהיה מאוד חשוב. הם כובשים את מכה ומדינה, זה הופך להיות חלק מהלגיטימציה שלהם. אבל שים לב, הסולטן, המנהיג הסוני החשוב, שאחראי על לתת למוסלמים את התנאים הדרושים לקיים אורח חיים מוסלמים מלא, הצבא שלו הוא לא אורתודוקסי בכלל. הם לא חיים על פי ההלכה, הם כופרים בהלכה, הם שותים יין. כן?
רגע, תעצור פה שנייה.
כן.
אני עושה ממש קפיצה מאוד 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 okay. מהירה לזמננו. עד ארדואן, השלטון, הדמוקרטיה הטורקית, הייתה כזו שאחת לכמה זמן הצבא הלא אורתודוקסי יוצא מהקסר קטינים, מנקה את המערכת מיסודות לא חילוניים או לא קמליסטים, מייצב אותה וחוזר פחות או יותר חזרה לקסר קטינים. אולי מודל, אולי אני מפשט קצת המודל הפוליטי, זאת המורשת היניצ'רית?
שאלה קשה מאוד. אני אגיד ככה, קודם כל, את היניצ'רים מחסלים ב-1826, הספר, סדר חדש, עוסק בהתקוממות יניצ'רית ב-1807, בהתקוממות הזאת, אני לא רוצה לעשות ספוילרים, ההתקוממות הזאת מביאה לשיא התנגשות בין הסולטן, ואנשיו, לבין היניצ'רים, כמו שאמרת, שלא מעוניינים ברפורמות שיפגעו בהם. הצבא הישן לא מעוניין ברפורמות.
והם די מסואבים.
יש אין סוף בעיות.
התיאור שלך כן. בספר, אנחנו בדרך כלל בפודקאסט הזה לא מדברים על כתיבתו של אדם, אבל כאן הכתיבה היא חלק מהטקסט הטורקי הגדול, על איך כבר המדים אפורים, ואיך זה כבר לא זוהר, זה כבר לא מרשים, כן. כבר לא מדי א', זה מדי שמטה.
לא, זה צבא שעבר שינמוך, גם מבחינת היכולות...
והסתעבות היום.
כן, 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 כן. כן. והוא לא אפקטיבי, הוא לא אפקטיבי בשדה הקרב. אי אפשר לסמוך על הגדודים האלה, שבאמת ימלאו את תפקידם בשליחות הסולטן. ולכן הסולטן רוצה להקים צבא חדש. הבעיה היא שזה הצבא שיש לו, ככה שהוא תלוי בהם, והם חוששים מהרעיון הזה של צבא חדש. על כל פנים, כמה שנים אחר כך, ב-1926, מחליפו של הסולטן שמתואר בספר שלי, בעצם יוזם, מהלך, הוא יודע שהיניצ'רים התקוממו, והוא פשוט מחסל את החיל הזה, ומקים צבא חדש. אוקיי?
מודרני.
מודרני, מודרני. עכשיו, השאלה היא האם, מה מתוך האתוס היניצ'רי, מחלחל בכל זאת לצבא החדש שמוקם ב-1826? זאת שאלה מאוד טובה, אני חושב שבשנים הראשונות יותר, ולאט לאט ההשפעה הזאת, יורדת, אבל גם ב-1876 הצבא מעורב בהפיכה, גם ב-1908, כן? ככה שיש פה מסורת שאני לא יודע, יכולת שהיא קשורה ליניצ'רים, במובן הזה שזה זיכרון היסטורי כזה של...
בטורקיה מדינה זוכרת.
כן, נכון מאוד.
חברה זוכרת ומדינה זוכרת.
מאוד זוכרת, ואני חושב שהזיכרון הזה של צבא שתופס את השלטון, וגם היניצ'רים, הם לא תופסים, הם מדיחים סולטן, ומושיבים אחר במקומו, וחוזרים לקסרטינים. לפעמים ממשיכים להיות מעורבים מאחורי הקלעים, כן? אבל העניין הזה של, וזה צריך להיות חוקי, כן? כשאתה מדיח סולטן, גם באימפריה העות'מאנית, אתה צריך פתווה, אתה צריך... פסק הלכה.
פסק הלכה, כן.
פסק הלכה של השייח'ול איסלאם. הם תמיד ידאגו שיהיה להם את זה. הם לא יעשו את זה בלי פתווה, כן?
רגע. דיברנו על שירה והמרדנות שבה, דיברנו על המתח הדתי בחברה בשנים האלה, דיברנו על ירידת הסדר הישן ועלייתו של סדר חדש, ותזכור שאני כל הזמן כבר רואה את נפילת האימפריה.
כן.
ואני בראש שלי...
ואני כל הזמן מזכיר לך שהם לא יודעים את זה.
הם לא יודעים, אבל אני יודע, אני גילו לי, יש לי חבר אבנר, הוא גילה לי שהאימפריה תיפול ב-1917, אוקיי?
היא דרך אגב לא נפלה ב-1917, גם את זה חשוב להגיד. הם כבשו את ירושלים ב-1917, בסוף 1917, הבריטים. האימפריה, אפילו ברגע הזה, זה חשוב להבין, אפילו ברגע הזה, המון אנשים, אני מדבר איתך אפילו בחלב, כן? לא באיסטנבול, בחלב. אומרים, אוקיי, הם מפסידים עוד שטחים, מי אמר שהם יקרסו?
כן, השער העליון הוא עדיין השער העליון.
כן, הוא עדיין השער העליון, הם מפסידים עכשיו, הם כבר הפסידו שטחים בעבר, לאורך כל המאה ה-19.
You win some, you lose some.
כן, אז הם מצטמצמים, זה ברור שהם חלשים מאוד, זה ברור שיש המון בעיות לאימפריה, אבל מי אמר שזה ייעלם? תחשוב כמה זה...
אגב, זה לא נעלם.
בסוף מי שמוציא תעודת פטירה על הדבר הזה, זה מוסטפא כמאל אטאטורק.
כן, אבל נגיע אליו, נגיע למהלך המרתק שהוא עושה, אגב, שקורה בהרבה מאוד מקומות בדיוק באותן שנים, ואולי אפילו על השפעתו על בן גוריון, אבל רגע, אתה, בכל החילופים שלנו, וזה הסביר לי הרבה מאוד מהדברים שלך, כמו השעונים הטורקים, הכניסה של השעון המערבי, לתוך הזמן הטורקי, הטיפה לי יותר גמיש, קצת יותר סבלני, אור וחושך, קריאת התרנגול בבוקר. עסקת במה שאתה מגדיר אותו, היבטים מוצלים של המציאות ההיסטורית, כלומר, דברים שאתה לא בדיוק רואה אותם. כלומר, אם היום מישהו יבוא ויתבונן בישראל, אז הוא יגיד, הוא היה ראש ממשלה כזה, והייתה מלחמה כזו, אף אחד לא יבדוק למי שהיה חפלאפל.
כן.
ואף אחד לא יבדוק האם המטבח המזרחי הביס את הגפילטה פיש. כלומר, ואתה אומר, אני רוצה ללכת בדיוק למקומות ההם, למקומות שהחיים התרחשו בהם.
ויתרה מזאת, אם להשתמש בדימוי שלך, זה לראות באיזה אופן המטבח הסו-קולד מזרחי, כן? איך הוא בכלל נוצר? כי הרי המטבח המרוקאי והמטבח המצרי והמטבח השמי, הם לא, הם בכלל לא קשורים ביניהם, זה אוכלים דברים אחרים בצורות שונות וכן הלאה וכן הלאה, אבל נוצרה הקטגוריה הזאת של מזרחי. ועכשיו אני אשאל, איך היא בעצמה קשורה, כן, לפוליטיקה גם. זאת אומרת, הדברים האלה, מה שאני בעצם מנסה להגיד, זה אולי נראה כמו פרפראות, אם אנחנו חושבים שהיסטוריה זה רק מה שעושים גברים במדים או גברים בחליפות. אבל אם אנחנו מבינים שאפילו לפוליטיקה שעושים כמה אנשים בצמרת, תמיד יש הקשרים יותר רחבים. אנשים למשל בוחרים על פי זהות, אז מה מרכיב את הזהות הזאת? ואיך הזהות הזאת משתנה? ואיך מערכות של כוח עושות מניפולציות בזהות הזאת, בשביל לחבר ציבורים מסוימים למנהיגים פוליטיים מסוימים? אז כל הדברים האלה מקבלים ממד פוליטי מובהק, כן? וזה נכון בתקופה העות'מאנית, וזה נכון כמובן גם בישראל היום.
אז נגעת בהיסטוריה של הזמן, של החשיכה, של הדממה, של השעמום, של הזקן, של הזקן והגילוח. כתבת לי משהו שאני רוצה, תן לי רק תפתח לי פשפש קטן לתוכו ותסגור, שהפרויקט החדש שלך הוא היסטוריה של הדמיון. ואז שלחת לי מאמר שאני... התענגתי עליו, על איך מתפתח המושג המתנשא של הדמיון המזרחי.
כן.
הבוז לדמיון המזרחי, אתה לא בז לו כלל.
כן, בהחלט שלא.
דבר איתי על הדמיון.
אז תראה, מה
שאני... בהקשרים האלה
כן, כן, של... כן, כן, כן. מה שאני מנסה להבין במסגרת הפרויקט הזה, שהוא עדיין, אני עדיין במהלך המחקר, הוא כיצד חברה, במקרה שלי, חברה, החברה העות'מאנית במאה ה-18-19, מבנה את הדמיון של הפרטים שלנו. עכשיו, אנחנו הרבה פעמים מסתובבים עם איזה מין תפיסה שהיא מקורה ברומנטיקה, בתנועה הרומנטית, אני חושב, יותר מכל.
המערבית.
כן.
כן.
כאילו הדמיון זה איזה מין ארץ שלאף אחד אין כניסה אליה. אז אנחנו יכולים לעשות הכל בדמיון. עכשיו, מבחינה מסוימת זה נכון. מצד שני, הרי הנוף הדמיוני שלנו הוא מובנה חברתית. זאת אומרת, עולם הדימויים שלי כרוך במה שספגתי ולמדתי והוטמע בי, ולכן אפשר לשאול באיזה אופן מערכות מטמיעות דימויים, דימויים מנטליים, כן? אם הייתי רוצה לעשות את זה על ישראל, אז הייתי בודק מערכת חינוך, והייתי בודק תקסים, והייתי בודק מה משדרים בטלוויזיה. ואני לפעמים עושה את התרגיל הזה עם סטודנטים, אני אומר להם, אני אתאר לכם עכשיו תמונה, אתם תדמיינו אותה בראשכם, ואני אדע מראש מה אתם מדמיינים. ואני אומר להם, תדמיינו כמה אנשים מאוד מאוד רזים, עם בגדי פסים וכובע פסים על הראש. ו-90 ומשהו אחוז מהסטודנטים חושבים אושוויץ. כן? עכשיו, אם הייתי אומר את אותו הדבר בדיוק, באינדונזיה, או באוסטרליה, או אולי בשוויצריה, בכלל לא בטוח שאנשים היו מדמיינים את זה. אוקיי? אבל למה אני יכול להניח במידה רבה שוודאות שזה מה שיהיה? כי אני יודע מה הדימויים שהוטמעו בהם. אז עכשיו לזה אפשר לעשות היסטוריה, וההיסטוריה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. אנחנו נוטים לשכוח שהחשיבה שלנו היא לא רק מילולית. אנחנו חושבים באמצעות תמונות. אז למשל עם היניצ'רים האלה, אם לחזור עליהם רק לרגע, כן? היניצ'רים האלה יושבים בבתי קפה, זה האתר הכי חשוב שלהם, וזה האתר שבו הם מחזקים את הבונדינג שלהם, את הזהות הקולקטיבית שלהם, ומשם הם יוצאים להתקוממויות. בתי קפה, אנחנו מדברים על 2,500 בתי קפה באיסטנבול באותה תקופה, כן? שהם גם המפקדות של היניצ'רים, המפקדות הלא רשמיות, כן? איזה סיפורים מספרים שם, כן? מה התמונה בראש שעולה להם כשאומרים להם לוחם, כשאומרים להם סולטן, כן? לדימויים המנטליים, אני מנסה להגיד, יש היסטוריה ויש חשיבות היסטורית, כלומר, הם משחקים במציאות. אם אנחנו חושבים על דמיון כניגוד של המציאות, אני טוען, זה חד משמעית לא נכון, אנחנו כל הזמן מדמיינים בתוך המציאות, אפילו אם אני אומר לך, עוד רגע אני אצא מהזה ואני אכנס לרכב, אז יש לך, כן?
זה לא סוס, זה לא עגלה עם סוס.
בדיוק, זה לא עגלה עם סוס, זה לא פנטזיה, זה לא מינוטאור, זה לא סוס מעופף.
זה אוטו.
ואתה יודע איך זה נראה, אתה יכול לדמיין, זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד, השימוש שלנו בחשיבה ויזואלית, הוא יכול לאפשר לנו לחשוב על סוס מורפף, אבל הוא יכול גם לאפשר לנו לתסרט כל דבר שקורה במציאות. הוא יכול גם לאפשר לנו לדמיין אותנו, מדיחים את הסולטן.
איך חוקרים דמיון?
אז למשל, בשביל להבין בחוגי היניצ'רים, יש לי כתבי יד של סיפורים שהיו מקריאים בבתי הקפה. ובשולי כתבי היד האלה, זה סיפורים, תחשוב על כמו סדרות פעולה כאלה של היום, כן? זה מין סיפורי גיבורים כאלה. ובשולי כתבי היד, הם כותבים דברים ומציירים דברים. אז אני הולך ואני בודק איזה מין סצנה פה מסעירה אותם, כי הם כותבים דברים כמו, אז אנחנו יושבים בבית הקפה של מוסטפה אגה בשכונת כך וכך באיסטנבול, בתאריך זה וזה. אנחנו 12, או אנחנו 30, כולם נורא נסערים. כל מיני תיאורים כאלה. או לפעמים מתפתחים ריבים על הסיפור. זה מאוד מאוד חי, יש לנו מאות כתבי יד כאלה. לפעמים הם מציירים, מה יותר מזה, כן? זאת אומרת, הם מציירים את הדמויות, ואני רואה למשל, שכשמספרים להם על דמויות מאלף שנה קודם, איך הם מדמיינים אותם? כמו היניצ'רים.
אתה יודע, זה מעניין מה שאתה אומר. אני הרהרתי הרבה מאוד, קראתי ספרים קודמים שלך, וקראתי את זה, וחשבתי לעצמי שיש השפעות מאוד גדולות של אורהן פמוק על הכתיבה שלך, ועכשיו אני בעצם חושב שאתה חושב היסטוריה כמו ברברה טוכמן.
לא יודע.
באיזה מובן? בוא אני אקח את החיים כמות שהם,
כן.
ומהם אני אבנה את הארגומנט ההיסטורי שלי. לא שאני אהיה מין בן ציון דינור כזה, שקודם כל אני ארגן לי איזה פרדיגמה היסטורית, ואז אני אנוס את ההיסטוריה היהודית, כדי שתתאים לי לנרטיב הציוני.
כן, כן.
כלומר, בעצם היסטוריה שהיא bottom up, או כתיב... סיפור היסטוריה, שהוא bottom up של אנשים, ולא top down של דוגמטים.
כן, יש בזה הרבה. אני אגיד לך, אבל, כל הדוגמאות שנתת, גם זמן, גם דמיון, גם שיעמום, גם לילה, כל הנושאים שהעסיקו אותי בשנים האחרונות, אני מסתכל סביבי על המציאות שבה אני חי. אני חושב שהיסטוריה היא, בין שאנחנו מכירים בזה, ובין שאנחנו לא מכירים בזה, ואני חושב שחשוב להכיר בזה, היא תמיד בת זמננו. את זה אמר כבר בנדיקט קרוצ'ה לפני יותר מ-100 שנה.
אבא שלי היה אומר שהיסטוריה היא הפוליטיקה של העבר, והפוליטיקה היא ההיסטוריה של העתיד.
כן.
אז כל רגע נתון הוא היתוך של היסטוריה ופוליטיקה.
כן.
וזה מאוד תומך במה
נכון, שאתה אומר. נכון, אבל אני אומר אפילו, אתה יודע, כשאנחנו עוסקים בהיסטוריה רומית, כן? אנחנו לא באמת חוזרים, אתה יודע, יש כל מיני דימויים כאלה, מסע אל העבר, אנחנו לא חוזרים אל העבר, אנחנו בהווה. וכשאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה הרומית, אז אנחנו רואים בהיסטוריה הרומית דברים שמעסיקים אותנו, תמיד, לעולם. אני מעדיף לעשות את המהלך הזה בצורה לחלוטין מודעת, וכשאני חושב, למשל, על דמיון, אני חושב על זה. אני חושב על העולם שאני מראה לך את הטלפון הסלולרי. אנחנו מוצפים בדימויים דיגיטליים מסחריים, ברמה כזאת שהילדים שלי כמעט לא, אני צריך לעצור אותם מלשבת ולצרוך באופן פסיבי לחלוטין דימויים. ואני שואל את עצמי, ולא רק אני שואל את עצמי, מה זה עושה למוח שלנו? הרי המוח שלנו הוא יצור גמיש, והוא מתפתח תוך כדי תרגול, ומיומנויות שאנחנו לא מתרגלים נחלשות. אם אנחנו אמרתי את הטלפון, תחשוב כמה מאיתנו זוכרים מספרי טלפון. פעם היינו זוכרים עשרות מספרי טלפון.
אין צורך.
אין צורך. אתה כבר לא זוכר. אני שואל את עצמי.
זה לא מדויק.
יש כאלה שזוכרים.
אתה יודע, רגע, זה פתוח סוגריים. נכון, העולם מחולק ללפני ישו ואחרי ישו, ביסי. אני חושב שהעולם הוא AG ו-BG, before Google and after Google. After Google, אתה לא צריך יותר לזכור כלום, ואתה לא יכול לשכוח שום דבר. כלומר, הזיכרון באמת השתנה, אבל לשני הכיוונים. תחשוב כמה אנחנו יכולים להגיע לכמה מקורות בלי להתאמץ, ומצד שני, אני לא זוכר כלום.
אז זהו. אז אני לסוגריים האלה אני רוצה להתייחס עוד שנייה.
בבקשה.
לפני זה אני אגיד רק על דמיון. יש חוקרים היום, נוירוסיינטיסט ופסיכולוגים קוגניטיביים, שמתייחסים לדמיון כמיומנות. עכשיו, אם זה נכון, ואני מסתכל על החבר'ה האלה, שכל היום אין להם דימויים ויזואליים, אין, זה יקר מדי, לאליטות יש כתבי יד מצוירים, להמונים יש כמעט הרבה פחות, בחברה מוסלמית אגב, כמו בחברה יהודית, ברבים אתה לא מציג דמויות, כן? עכשיו, יש להם דמויות בכתבי יד וזה, אבל זה לא העולם שאנחנו חיים בו, הם כל הזמן מדמיינים, זה מה שהם עושים, הם יושבים שעות בבתי הקפה, אנחנו יודעים כמה זמן לוקחת הקראה כזאת. זה יכול לקחת 3 או 4 שעות.
וואו.
וזה מה שהם עושים, ביחד, כן? ביחד, הכל ביחד. הם עוברים את אותם נופים דמיוניים ביחד, הם חווים את אותם חוויות, הם מזדהים עם אותם דמויות, הם שונאים את אותם נבלים ביחד. והם מזהים את עצמם, זה מה שהתחלתי להגיד. כשהם מציירים את הגיבורים האלה, הם מציירים אותם כמו יניצ'רים. וחלק מהגיבורים האלה שייכים למסורת הבקטשית החתרנית הזאת, המרדנית הזאת. ולכן אני אומר, יש קשר זה מה שאני מנסה לטעון, הדמיון הזה בא לידי ביטוי במציאות, הוא פותח אופציות פוליטיות.
אז אני זזנו מהמאה ה-17, אני כבר רוצה לנקוש על דלתה של המאה ה-20, מתוך החומרים כן. האלה.
אתה יכול להרשות לי רק עוד דבר לגוגל.
כן.
לא, כי זה משהו שאני גם כן חושב עליו הרבה. אני אומר, נכון, וגם סטודנטים אומרים את זה, מה אני צריך לזכור? יש את זה בגוגל. אני אומר להם, מה עוזר לך מה שיש בגוגל? זאת אומרת, כשאתה צריך לחשוב, אתה חושב עם מה שיש לך, כן? זה שיש בגוגל, זה כמו שיש את האנציקלופדיה העברית על המדף.
כי לגוגל אין אינטואיציה, ואתה צריך את הזיכרון כדי להזין את האינטואיציה.
ואת החיבורים, כן. זאת אומרת, זה שזה קיים בגוגל, וסטודנטים עושים את זה כל הזמן, ואני מבין את זה, תוך כדי שיעור הם בודקים, אני צודק, הם בודקים בגוגל, כן? אבל זה...
רגע, אתה צודק?
לפעמים אני צודק, לפעמים אני טועה.
אוקיי.
הנה, שכחתי את השנה של שאלי נרצח ב...
כן.
תראה, העניין הוא שזה בדיוק, זה המהירות הזאת שזה אפשרי, אבל כמו שזה נכנס, ככה זה יוצא.
זה לא נשאר.
ואז אתה שואל, על מה אתם מפעילים את המעבד שלכם? התהליכי חשיבה שלנו צריכים לעבוד על משהו, אם אין שם כלום או יש שם מעט. אין לנו את הדוגמאות, הרי ככה המוח עובד.
אז רגע.
אוקיי.
אוקיי. אני ממשיך עם העולם האסוציאטיבי הזה. למישהו שגדל על תרבות המערב, לא מישהו שגדל באשם בדמשק, או גדל בחיג'אז, או מישהו שגדל בתרבות המערב. הרעיון הטורקי הוא קצת ג'לי, הוא לא בדיוק ברור. השפה היא לא שמית, והוא לא נוצרי, והוא לא מזרח תיכון, והוא לא אירופה, אבל הוא גם מזרח תיכון וגם אירופה, והאסלאם שלו הוא לא בדיוק כמו האסלאם המוכר לנו. יש כאן איזה ערפל מאוד גדול למתבונן מבחוץ, ולפי מה שאתה מתאר, יכול להיות שזה גם חלק מהערפל של הזהות הלאומית הטורקית עצמה.
יכול להיות. אני חושב ש...
הרי לא הרי איסטנבול כערי המזרח.
נכון.
ולא הרי המרכז כערי הפריפריה, ולא הרי הדרום כערי אנקרה איזמיר.
אני חושב שיש פה משהו שמבלבל אותנו, מאותה סיבה שקודם דיברת על בן ציון דינור, שאנחנו באים עם קטגוריות מוכנות מראש, והן פשוט לא מתאימות
למציאות. אנחנו המערביים?
לא רק, לא רק. אני חושב
שלא... אז מי זה אנחנו?
אנחנו זה בני האדם.
בני האדם.
בני האדם. אתה יודע, האוריינטליסטים והפונדמנטליסטים חולקים לא מעט, במובן הזה שאצלם יש... אוריינטליסטים, אני מתכוון למזרחנים מדורות יותר ישנים.
אלה שאדוארד סעיד התקומם נגדם, כן.
כן. עכשיו, אני גם מתווכח עם אדוארד סעיד בכל מיני דברים, רבים אחרים מתווכחים איתו, אבל לעצם העניין, מבחינתם יש איזו מהות בלתי משתנה שהיא המזרח, בדיוק כמו שבשביל הפונדמנטליסטים, יש איזו מהות בלתי משתנה...
שהיא הדת.
שהיא הדת, כן? Mm-hmm. מבחינתם, יש מוסלמים טובים שהם יקבעו מיהם, ויש במקרה הטוב מוסלמים רעים, במקרה הרע כופרים, כן? והם יגידו מיהם. הרומים והבקטשים והאתרים והחפזים, הם יהיו אליבא המלומדים האורתודוקסים, כמובן שהם מוסלמים רעים, הם לא מבינים. רומי היה מתקומם נגד זה. הוא היה אומר, והם אומרים, הם קוראים להם לא חסידים, אלא מתחסדים.
כן, זה מה שהוא אומר בשיר בדיוק, קודם, כן.
בדיוק, זאת אומרת, יש פה מערכת נורמטיבית חלופית. אני מצטט פה את שהאב אחמד, אחד לדעתי גדולי החוקרים שלצערי הלך לעולמו לפני כמה שנים, בספר שנקרא לא פחות מ-What is Islam, זה מין לבנה כזאת שיכולה להיות מעצור לדלת מאוד מאוד, okay. מאוד, מאוד כבדה.
יותר גרוע מברנרד לואיס.
ספר okay. ענק, ספר ענק, אבל מרתק. והוא מנסה באמת להתמודד עם השאלה הזאת. מצד אחד, להגיד, אסלאם זה לא הכל, כן? היו ניסיונות להגיד, לא, אין אסלאם אחד, יש מיליון סוגים, אבל הוא אומר, מבחינת המאמין, יש דבר כזה שנקרא אסלאם, ברור שמנקודת מבט ביקורתית, יש אלף אחד זרמים וזה, אבל מבחינתם זה משמעותי להגיד שיש אסלאם, אבל הוא אומר, אני לא מוכן לאמץ את נקודת המבט הנורמטיבית של קבוצה מסוימת של אנשים שאומרת, זה האסלאם. אני אסתכל על האסלאם כתופעה חיה.
ואז לתוך הטורקיה העצומה הזו, שהיא עצומה היסטורית, והיא עצומה גיאוגרפית, והיא עצומה דמוגרפית.
נכון.
אין בה שום דבר שהוא מונו, הכל פלורל עצום.
כן.
מגיע מוסטפה קמאל אטאטורק, ועושה שניים, שלושה מעשים, אני אגיד, עצומים בגודלם, שאולי אפשר להבין אותם רק על רקע המורכבות שאתה, של ה-200 שנה שניסינו לגעת בהם כן, כאן בקצה שלהם.
כן, אני הייתי לוקח את זה אחורה עד המאה ה-14, אם לא קודם.
אבל על נכון. המורכבות, ואני אנסה, אני רוצה לשים רגע את הלבנים שאני מבין אוקיי. שאטאטורק בנה אותם. הדבר הראשון, ברעיון החילון העצום שלו, הוא שם קץ לחליפות.
נכון.
אם נשווה את זה למה שמוכר לנו מהקטגוריות האירופאיות, האפיפיור איננו יותר מקור הסמכות של נכון. המדינה. אין חליפה, יש וקום של נכון. הגדרת הכלל.
נכון.
הדבר השני שהוא עושה, הוא רוצה למקם את טורקיה בתוך המערב,
נכון.
כשאפילו במקורבים שלו היו אנשים שאמרו, נכון. אדון אטאטורק, רגע, תרגיע, אנחנו לא. והדבר השלישי, הוא עשה בעצם ארכיטקטורה של מערביות עם מאפיינים מקומיים.
כן.
הוא ניסה ליצור כאן שילוב מאוד מאוד גדול של ההיסטורי שלי עם המודרני שלהם.
כן. הייתי אומר שבסעיף האחרון, יותר מזה, הוא מנסה לנתק את עצמו. אני חושב ש... הביקורת, או חלק מהביקורת עליו, הייתה הניתוק האבחת חרב הזאת ביחס לעבר העותמני.
טוב, אז... זה כי הוא בא מהבלקן.
כלומר, זה, הוא, זה קשור.
כלומר, אתה התחלת קודם, אני אנטולי, אני לא, הוא בא ממקום שמאפשר לעשות את זה.
נכון, אבל, אז יש לי המון מה להגיד על זה, אני אנסה רגע לחבר אוקיי, את זה סליחה. קודם. לא, לא, זה, זה, זה בדיוק העניין. אני חושב, התחלתי להגיד שאנחנו, בני האדם, באים עם קטגוריות, והקטגוריות האלה, הרבה פעמים, כשאנחנו באים למציאות, הן לא מתאימות, ואז אנחנו נשים את המציאות להתאים לקטגוריות. אז כשאני מדבר למשל עם הסטודנטים על מוסלמים שותים, כן? אתה
שותים אידיוטים, אלכוהול,
שותים אלכוהול.
הרקי בספר שלך נכון. הוא הגיבור השני עכשיו, של הספר. אז, עלי, עלי והרקי, והרקי נכון? הם גיבורי הספר. נכון. כן.
עכשיו, באיסטנבול בתקופה הזאת שאנחנו מדברים, יש משהו כמו 600 ברים מוכר, שידועים לשלטון.
מה, זה אני... חמרות כאלה?
כן, זה חמרות, בדיוק.
כן, אוקיי. בדיוק.
עכשיו, הם בבעלות של, של נוצרים ויהודים, כן. אבל אוכלוסיית המוסלמים שם, שהשתיינים, היא גדולה מאוד, והשלטונות יודעים את זה. עכשיו, מה עושים עם זה? זה כאילו לא אמור להיות, נכון? אז אומרים סטודנט, אבל מוסלמים אסור להם לשתות. אבל אני אומר להם, תראו, הם שותים. לא רק שהם שותים, כותבים על זה שירה, על, על השתייה, כן? יש תרבות שתייה, אני מביא להם, מראה להם מה זה תרבות שתייה בטורקיה, לא בטורקיה, באיסטנבול, האותמנית, לפני האטאטורק, אוקיי? הרבה לפני האטאטורק. עכשיו, ארדואן, אמרתי פונדמנטליסטים, הוא בדיוק השתמש בטיעון הזה, כשהוא מנסה להגביל שתייה בשתיית אלכוהול בטורקיה בשנים האחרונות, בעשור האחרון.
באיסטנבול הוא לא היה כזה כשהוא היה ראש העיר.
לא,
הוא היה מכיל הרבה יותר.
אבל מה הוא מנסה להגיד? לא, זה הביאו את זה, את האלכוהול הביאו...
קמליסטים.
בדיוק, הביא הקמליסטים. הוא מנסה לנקות החוצה, כן? כפי שפונדמנטליסטים תמיד עושים, כן? מתוך הזהות הטורקית, את המורכבות הזאת שהיא שם, היא שם תמיד כל הזמן. ועכשיו את הבקטשים יחליפו החילונים, ודרך אגב, האלווים שהזכרת, הם היורשים, מבחינה, הם מתפתחים להיות האלווים, כן? האלווים תומכים בפרויקט החילוני. תומכים בפרויקט החילוני, ו...
לא בכדי, המועמד האחרון נגד ארדואן, שנתן לו מרוץ לגמרי לא רע, מה הייתה השבצה הכי נוראית שארדואן הוציא עליו בנגטיב קמפיין? היי, הוא היה עלווי.
נכון.
הוא לא שלנו באמת.
נכון. והמדינה החילונית של אטאטורק חיבקה את המסורת הזאת שמתוכה הקראת את השיר. אז זה משודר ברדיו. כן? שירים כאלה שכולם מכירים אותם בטורקיה, לא כולם יבינו מאיפה זה מגיע.
ואת החתרנות שלהם. וכמה
זה חתרני, הם, כן, כמה זה חתרני. אבל כולם מכירים את השירים, אתה יודע כמה ביצועים, יש עשרות ביצועים. אחד הביצועים הכי ידועים, של זמר שהוא נשת ארטש, שגם הוא מהמסורת האלווית, כן? כשהוא מת ב-2011, ארדואן מגיע להלוויה שלו.
בוא רק נדייק, האלווים האלה, בעברית נכתוב אותם באלף, הם לא העלווים
נכון.
הסורים.
נכון.
זאת אומרת, נדייק ש... נכון. שנדע, זה זן אחר.
נכון.
כן.
אז אני אומר, ארדואן מגיע לחלוק לו כבוד, כי הוא כל כך שם גדול. המורכבות הזאת, היא מתגלגלת גם לטורקיה המודרנית. ומוסטפה כמאל, הופך את השתייה למשהו שהוא מודרני, כן? זה משהו שלא צריך לעשות אותו בחדרים אחוריים ובכאלה חמרות נסתרות, אלא הוא שותה בראש חוצות, כי זה חלק מלהיות טורקי מודרני. להשיל מעלינו את נטל העבר, את כל המוסכמות האלה של ההלכה וכן הלאה. אבל תרבות השתייה היא כבר מבוססת מאוד בתקופה העות'מאנית, ובגלל זה... יש כזאת התנגדות עד היום למהלכים של ארדואן, לפחות בערים הגדולות, כן? אנשים מחוברים למסורת הזאת, וזאת מסורת של מאות שנים. כשאתה מבין את זה, הנה לך היבט מוצל כזה, שהופך להיות חומר בירה פוליטי במהומות גזי פארק ב-2013. ב-2013, מי שזוכר, כל הערים הגדולות בטורקיה מתקוממות באמת... אתגר משמעותי לשלטון של ארדואן, זה בסופו של דבר מדוכה ביד ברזל, אבל במשך כמה שבועות יש מין מחנה כזה אוהלים בגזי פארק באיסטנבול. אחד הדברים שמובילים לזעם הציבורי, זה ההגבלות שונות שממשלתו של ארדואן מתחילה להטיל על צריכה של אלכוהול ברבים. וזה מעורר הרבה מאוד כעס. זה לא הדבר היחידי שמביא לגזי פארק, כמובן. אבל אם אתה לא מבין עד כמה התרבות הזאת חוזרת אחורה,
כלומר, במובן הזה, המודרניזם הקמליסטי הוא גם טרו-מודרני. יש כאן איזה,
זה טורקיה. הנה, אז אנחנו פשוט חושבים, כנראה שפעם הם לא היו שותים, ואחרי זה הם התחילו לשתות, זה עניין מודרני.
אתה אומר לו, זה רצף.
זה פשוט רצף. כל כך, זה נכון לכל כך הרבה דברים של הקמליזם. תראה, הקמליזם בצורה מאוד מפורשת, מנסה להציג את עצמו כניגוד המוחלט של האימפריה העות'מאנית, של העבר...
תעצור פה, כי הגענו בדיוק לפרק האחרון, זה בול בפוני, באיזה מובן. לא סתם התחלנו בהיסטוריה, כי כדי להניח את היסודות. אתה בספר שלך, ואני חושב ביותר מאשר בספר, אני תוהה למי אתה כותב אותו, כי הספר הוא התראה מאוד גדולה של האליטה השלטונית המסואבת, שלא קשובה למה שקורה למטה. יכולה לשלוח את אלי כמרגל לאן שהיא רוצה, אבל היא לא מקשיבה לאינפורמציה כן. שעולה מלמטה. היא שומרת הפריבילגיות שלה, היא דוחה כל רפורמה אפשרית, מוכנה להקריב את היציבות השלטונית בשביל לשמר את אזורי הנוחות שלה, והעם הטרגי סובל, 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 עד שהוא מפיל אותה.
כן.
ואני שואל את עצמי, אבנר כתב את הספר עבור ישראלים או עבור טורקים?
קודם כל כתבתי עבור ישראלים.
נכון, כל. זה מניפסט די פוליטי הספר. חוץ מהחיבה העצומה שלך למקומות, למקומות ולזמנים.
כן. אני רוצה להימנע מלהגיד משהו חד ערכי פה, כי אני לא חושב, אני חושב שהדברים שאמרת הם נכונים. אבל זה לא אלוזיה, אני לא כתבתי את זה כאלוזיה לישראל, כמובן שישראל 2024 נכנסת פה באלף ואחת צורות, כמו שאמרתי, ההיסטוריה שלנו היא תמיד קונטמפורנית, היא תמיד משקפת את הזמן שבו אנחנו חיים, אבל אני חושב שיש הרבה הבדלים בין המציאות שאני ככה כותב עליה כאן, הדברים שאתה אמרת הם נכונים, אבל אני רוצה דווקא להראות משהו אחר, הנה לך עוד הנחה, כן? אנחנו חושבים שמודרניזציה, בגלל שהדוגמה שיש לנו, המודל שהבאנו מהבית, הוא אירופי, מודרניזציה זה חילון. עד כדי כך שהיסטוריונים טורקים שכתבו על התקופה הזאת עצמה, על ראשית המאה ה-19, אומרים, זה ההתחלה של החילון של מוסטפה קמאל אטאטורק, כאן זה מתחיל. אבל כשאתה בוחן את זה היסטורית, אתה מגלה שהניזם הג'דיד, אותו מפעל רפורמות...
זה הסדר החדש.
הסדר החדש.
כן, ניזם הג'דיד, כן.
מביא טכנולוגיה חדשה, יחד עם אורתודוקסיזציה. זאת אומרת, המודרניסטים אוכפים מוסכמות אורתודוקסיות בצורה הרבה יותר. הם מלמדים טקסטים שמרנים דתיים, למשל לחיילים בצבא החדש הזה. יש אינדוקטרינציה שהיא אינדוקטרינציה סונית, שמרנית, כחלק מהסדר החדש. אז שוב, אנחנו באים מהבית עם כל מיני הנחות מוקדמות, אנחנו אוכפים אותם על המסמכים, אנחנו כהיסטוריונים, אני אומר, אנחנו צריכים לבוא ככל שאנחנו יכולים, עיניים פקוחות, ואז אנחנו מגלים דברים הרבה יותר מעניינים, שיש להם השלכות מרחיקות לכת, על איך שאנחנו מבינים את ההיסטוריה של האזור, ובכלל איך אנחנו חושבים על היסטוריה. אז מה שאני אומר בעצם, וזה לא, כמובן לא רק אני אומר, עוד כמה היסטוריונים, שהמודרניזציה באימפריה העות'מאנית, שזה אומר באזור שלנו, הולכת יחד עם סוניזציה, עם דווקא הידוק של האחיזה של הדת האורתודוקסית, ודחיקה עוד יותר לשוליים של זרמים יותר, זרמים סופים שלא מיישרים קו עם הזה. זאת אומרת, יש פה הומוגניזציה דתית, שמשרתת את הניסיון של השלטון החדש הזה, או הסדר החדש הזה, להגיע לאבסולוטיזם. כן?
אני רוצה לסיים במשהו שאני מקווה שתבין אותו כמחמאה, ואם הוא לא, אז תגיד לי...
עם הקדמה כזאת אני...
זהו, אני אסיים אחרת. אני חושב האמירות שלך, אבל ודאי בספר הזה, יש להם התכתבות משלימה ומתנגדת לאורחן פמוק. המשלימה הזה... כאשר אתה קורא את My Name is Red, שמי הוא אדום, זה בדיוק התרבות הזאת של החצר, של סצנות מאוד קצרות, כל פרק אצלך קרוי על שם פלוני נכון. או אלמוני, זה כמעט באותה סטרוקטורה. כן. ובצד השני, כשפמוק כותב ולאחר מכן מקים את מוזיאון התמימות, מגיע דוד אבנר וישניצר ואומר לו, אדוני, הכל כן, תמים זה לא.
כן, זה לא תמים. קודם כל...
וזה בעיניי מחמאה.
אני מאוד אוהב את שמי הוא אדום, ואם תשים לב, גם הגיבור שלי חוזר לאיסטנבול, עלי חוזר אחרי הרבה שנים, כמו שחור בספרו של אורחן פמוק, שחוזר לאיסטנבול אחרי שנים.
ולא מכיר את העיר ושכונות ילדותו מנוכרות לו, כן.
פה יש רמיזה מפורשת, ובוודאי, כשאני כותב על איסטנבול, אני לא יכול שלא, אפרופו דמיון וזה, אני רואה את איסטנבול גם דרך עיניו של אורחן פמוק, לא רק בשמי הוא אדום, גם בספרים שלג. אחרים. כן, והספר כן. השחור.
כן.
אבל אני מקווה שאני עושה פה גם, גם כמה, כמה דברים אחרים. דרך אגב, גם בשמי הוא אדום, כן, יש שם הרבה אפלה.
לא, יש שם, זה, שם תנונות יחצר. כן, כן. אבל כן. אני חושב שדווקא הנושא של טורקיה הלא תמימה, באיזה מובן הישראלי חושב שטורקיה זה משהו שבין איסלאם פוליטי עיין ערך כן. ארדואן, להכל כלול בבודרום, נכון. תודה שלום ולהתראות.
נכון.
ואנחנו באים פה ומפרקים את זה למורכבות אינסופית, שהיא גם מקור תקווה.
אם שאלת אותי מה הייתי רוצה להגיד לישראלים, מעבר ללספר סיפור, אני בסוף אני רוצה לספר סיפור.
כן.
ואני רוצה שהסיפור יעבוד. בסדר? אבל השאלה שלך היא מאוד במקומה, ואני אומר, זה מה שאני רוצה. אני רוצה להביא את המורכבות, את העומק הזה, וגם בתחילת הדברים אמרתי, זה לא, אני לא אומר על עצמי, אני אוהב את טורקיה. יש בטורקיה הרבה דברים שאני לא אוהב, אני מאוד לא אוהב. כן? אבל זה גם, אולי גם זה סוג של אהבה. כן?
טורקיה פתיינית.
כן, לא, אבל אני מתכוון שבאהבה יש גם, אתה יודע, יש...
אהבה זה כואב.
אהבה זה כואב. אז בהחלט יש דברים שאני קשה לי איתם, אבל העומק הזה והמורכבות הזאת והזרמים וזרמים שכנגד והסתירות הפנימיות, ואני מזדהה עם זה, כי אני חושב שהחברה הישראלית גם הייתה רוצה לחשוב על עצמה במונחים יותר פשוטים, וזה לא פוגש את המציאות, כי אנחנו מסוכסכים עצמנו, כי אנחנו מורכבים.
אני אגיד לך איפה הצלחת, בעיניי כמובן, אבל זה לא פייר, כי אני אוהב לך תחילה את מה שאתה עושה, אז אני בא מוטה. אתה אמרת, שמעתי אותך בפודקאסט אחר, בהיסטוריה הקצרה נדמה לי.
היסטוריה גדולה בקטנה.
שמעתי אותך שם אומר משהו שאני עכשיו כל הזמן אחוז בו. אתה אומר, אנחנו תמיד חושבים על עצמנו שאנחנו מאוד רב-ממדיים, והזולת חד-ממדי. והצלחת לייצר פה תמונה של זולת שהוא לא חד-ממדי. טורקיה איננה רק שנאת ישראל, טורקיה איננה רק
כן.
אימפריה כושלת.
בדיוק.
מקום משוכלל, מרתק, מושך, מלא מסתורין ומלא פוטנציאל.
כן, אז אם עשיתי את זה,
עשית.
אז עשיתי את שלי.
אבנר, פשוט בתוך הימים הכל כך קשים האלה שלנו, לדבר על מקום שבסוף הוא גם מקום חופש יוצא מן הכלל.
כן, אפשר לנסוע לבודרום.
אפשר לנסוע לבודרום, אפשר לנסוע לאנטליה, אפשר לעלות על גולט, אפשר הרבה דברים.
כן.
בעצם היינו צריכים לפתוח את הפגישה במרבה.
מרבה.
אבל לא פתחנו, אז איך מסיימים, איך להתראות?
גולושולוס.
גולושולוס.
כן.
תודה רבה.
היה כיף גדול.
להתראות.
להתראות.